אנחנו ברשותכם מתחילים. התחלנו ללמוד את מגילת רות, ואני רוצה לחזור בכמה מילים ולהוסיף איזשהו נופך. טוב, הפתיחה למגילת רות, ויהי בימי שבועות השופטים. זוהי פתיחה לפסוק הראשון, לרעב שמיד יקרה. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, ולצד שבעצם נקט בו אלימלך, הירידה אל מואב, ההתבוללות בהמשך, מותו שלו, מות בניו, ותישאר היא ושני בניה. או סליחה, זה בשלב הראשון, ולבסוף, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה נשארה לבד. אז אם כן, זוהי הקדמה, אבל אפשר לראות בזה גם פתיחה לספר כולו. והיא בימי שפוט השופטים. ואני רוצה לומר משהו לגבי השופט. השופט הוא מנהיג. ופה ההדגשה הכפולה, שפוט השופטים שמה את הנקודה על הפועל לשפוט, והאנשים ששופטים, וכמו אומר, העובדה שזוהי צורת המנהיגות בתקופה מקרינה באופן קריטי על מה שעומד להיות מסופר. במובן הישיר, זוהי כמו הסיבה או הרקע או ההקשר שבעקבותיו יש רעב בארץ, וזהו גם ההקשר שבעקבותיו אותו איש עוזב את בית לחם יהודה והולך לשדה מואב. אם הייתי שואל מה בעצם הפער או מה מייחד את השופטים ומה הפער בין השופט לבין המלך, ואגב אנחנו מדברים על איש שעוד רגע נראה ושם האיש אלימלך, שם אלימלך, אלי הוא מלך, לדבר, להקדים את המושג מלכות, לקדם את פניו בתקופת השופטים. חז"ל יגידו, אליי תבוא מלכות, איזשהו תרגום לרצון ולשייכות למושג מלכות. ואני חושב שקשה לברוח מהעובדה שזוהי פתיחה שבעצם אומרת, בימי שפוט השופטים יש שבר גדול. והנה אלי מלך כבר מבקש לבשר בשורה, ועוד מעט נראה שהבשורה הזאת לא צלחה, ומה קורה בפועל. ומדוע, או מה חסר לו בתקופה הזאת? ובאיזשהו משפט, או כמה משפטים קצרים נאמר, שבעצם מה שמייחד את תקופת השופטים, שבאמת אין מנהיגות. אף אחד לא לוקח אחריות על שום דבר. יש בעיות, אז מישהו מושיע, טוב, יש עכשיו, כן, משעבדים את ישראל, אז מישהו בא, נותן מכה וחוזר הביתה. אין בעצם לקיחת אחריות, הובלה, כשלקיחת אחריות זה בעצם לסמן איזשהו מרחב ולהוביל אותו לאיזשהו מקום, ולהצעיד אותו ולהפריח אותו ולהיטיב עמו, להשביח אותו. אין מערכת בעצם. זו נקודת המוצא, אני חושב שהיא נקודת מוצא מאוד משמעותית כשפוט השופטים, ממילא איזשהו מין חוסר כזה, שהתרגום שלו בפועל זה חוסר בשפע, חוסר בברכה, חוסר בגשמים, והאיש הזה מבית לחם יהודה, ואנחנו נראה שבט יהודה שהוא כל כך במקום של אחריות, של הובלה, אז אותו איש משבט יהודה, הוא הולך לשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. לוקח אחריות, אם תרצו, הנה, האיש הזה כן לוקח אחריות, לוקח את עצמו במעגל אחד, כתיאור, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב כאיש אחד, ובעצם הוא ואשתו ושני בניו לוקח אחריות על משפחתו. מה?
אחריות על עצמו, אבל לא אחריות כללית.
נכון.
הוא גם אפילו לא מוזכר בשמו.
אחריות כללית, נכון, נכון. הפתיחה במילה איש, כמוה כציון, זה לא מתחיל מאלי מלך או מישהו מסוים. איש בדור הזה שגר בבית לחם יהודה, זה מה שהוא עשוי להרגיש. זה מה שעשוי לקרות לאיש. אז זה ציר אחד. השם שלו, השמות מספרים על השבר הגדול בין שם האיש אלי מלך, אשתו נעמי, שניהם, אני חושב, קשורים עוד פעם. האיש אלימלך קשור באופן מובהק למלכות ולהובלה ולאחריות. גם נעמי זה איזשהו שם שמספר על החיבורים בין זה לזה. כשמלכות אחרי הכל היא מחברת חיבורים. מלכות היא באה בעצם ולוקחת את זה ואת זה ואת זה ומאחדת אותם ביחד ומובילה אותם לאיזשהו מקום. אז גם, אגב, הוא במובן יותר, הייתי אומר, כמו איזה סוג של אידיאליזם כזה, שאליי תבוא מלכות, אלי מלכות, כן, אלי מלך, כמו הקדוש ברוך הוא, בשם מלכות, והיא מקום מחובר יותר. גם הזיהוי שלהם עם אפרת הוא זיהוי עתיק יומין, שמספר פה על איזה מטען שהמשפחה הזאת נושאת על גבה, אבל המטען הזה הוא עם שבר, והוא מוביל את המשפחה, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם.
מה זה גם אפרת וגם את
לחם? אפרת זו משפחה. אפרת היא אשת כלב, והיא האימא, כלב הוא האבא, והיא האימא של חור, שהיה אבי בית לחם, כך בספר דברי היום. אז אם כן, עד כאן תיאור אחד, שמי שמוביל אותו זה אלי מלך, הוא מוביל, ובעצם אפשר לומר, מוביל את המשפחה לשבר גדול. שימו לב לעובדה מעניינת, מפסוק ג' הנושא משתנה, וימות אלי מלך, הוא לפתע, הוא איש נעמי. זאת אומרת, לפני כן היא הייתה אשתו, עכשיו הוא איש נעמי, ותישאר היא, שימו לב, הבנים הם כבר לא בניו, הם בניה. רואים? ותישאר היא ושני בניה. לפני כן כתוב, ושם שני בניו. ויסעו להם שני בניה, נשים מואביות, וישבו שם כעשר שנים, וימותו גם שני מחלון יחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. מאוד מעניין את העובדה שהנושא במשפט, במשפטים השתנה. עד כה, בשני הפסוקים הראשונים, המצלמה הייתה על האבא, וכולם מתייחסים אל האבא. הוא הוביל והם התייחסו אליו. החל מפסוק ג' ד' ה', הופ, עברו עם המצלמה, ועכשיו המיקוד הוא על האימא, וההתייחסות היא ביחס אליה. זו כמובן שאלה, מה? גם לייחס אותו? למה לייחס אותו לאיש נעמי? מה זה? אני אומר, יש פה צעד, אפשר היה לכתוב, וימות אלי מלך, ותישאר אשתו ושני בניו, קודם כל, נכון? לא, לא, איך כתוב שם? לא תוכל להיות אשת המת לאיש אחר, אשת המת אפילו, מתייחסים אליה ככה, התורה מתייחסת, וזה בעצם מה שהיה מתבקש אם היינו שומרים על הנושא. אז פה לא רק, אז אפשר היה לא לדבר על אשתו, אבל ההפך, וימות אלי מלך איש נעמי, זה חזק, כאילו, הוא האיש של נעמי, עכשיו אני בעצם לוקח אותה כנקודת התייחסות. ואמרתי זה מרגע זה עד הסוף בעצם, היא בעצם הופכת להיות נושא, ולא רק בעצם, אפשר לומר, גם בפסוקים הבאים, אנחנו, הוא יצא מן התמונה והיא הופכת להיות הלב והמרכז. מה?
אם
נשארת, נכון. הביטוי נשארת, שורדת. כאילו מתים, ותישאר האישה ושני, זה גם מאוד מעניין, ותישאר היא ושני בניה. אפשר להגיד מתו שני הבנים, ואחרי זה נשארה היא, נכון? כאילו, עוד פעם, ותישאר האישה ושני בניה, לתאר את הדבר הזה. ובעצם, מה שאני רוצה לומר, זה שיש פה תיאור קשה, של משפחה שנמצאת בבית לחם, והייתי אומר, האוויר לנשימה שלה הוא אחר, הוא לא ספר שופטים. זה לא המרחב המתאים, זה כמו לדבר על אנשים מזן מסוים עם ציפיות מסוימות, עם עולם רוחני מסוים שחיים בדור ובזמן, שהכל מתנהל כל כך אחרת, ומה הם יעשו שם? אין להם מה לעשות שם. אז הבעל מתייאש ולוקח, אומר, אם זה ככה, אני עוזב את הכל. והולך לגור בשדה מואב, ובא אשתו אמו. והוא מגיע לשדה מואב, ומיד אחרי המילים, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם, וימות. ועוד מעט נראה שגם בצעד הבא, כן, ויהיו שם, וישבו שם כעשר שנים, וימותו גם שניהם. גם הבנים אותו דבר. איזה מין מצב כזה שהם באו אליו, אז אמנם אי אפשר להישאר בארץ יהודה, אבל גם שם, מה יש שם? שממה, יש שם מקום שוודאי לא נותן פרנסה. לעולם הרוחני, אז הוא מסתלק בשלב ראשון, והיא ושני בניה שורדים. ואם תרצו ותישאר היא, אפשר להגיד, וימות אלי מלך, מה? ותישאר היא ושני בניה. מה זה? היא ושני בניה. וגם וימות אלי מלך איש נעמי, זאת אומרת.
ואמרו הוא אשתו ושני בניה.
נכון, הוא לקח את כולם, אבל עכשיו מה שאני רוצה לומר זה ש ותישאר היא, לא כתוב וישארו, נכון? למה ותישאר היא? ותישאר היא ושני בניה בעקבותיה. וכמו אומר, לה יש כוח להישרד, וכיוון שיש לה כוח להישרד, אז גם בניה יחד איתו. וכמעט הייתי הולך עוד צד, ואומר, וימות אלי מלך איש נעמי. למה קוראים לך איש נעמי? וכמעט הייתי אומר שבעצם יש פה איזה ניגודיות כזאת, או נעמי שורדת במקום שבו הוא מת, העולם שלה היא לא ירדה, היא לא, כן, היא לא ירדה יחד איתו, היא לא עשתה את הצעד הזה, היא הלכה בעקבותיו, והיא כמו לא שייכת כל כך למקום הזה שנמצאים, והיא מגלמת את מקום החיים. כמעט הייתי אומר שהיא מסמלת את המקום החי, והסטייה שלו מהמקום הזה בעצם המיתה אותו. שומעים את המקום הזה. אבל בואו נניח טיפה, נקבל איזושהי תמונה רחבה יותר על החלק הזה. אז שימו לב אם כן. וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויסעו להם נשים מואביות, שני בניה עוד פעם, מיוחסים אליה, היא זו שכרגע עומדת במרכז, ויסעו להם נשים מואביות. אני שואל, למה לא התחתנו עם נשים מואביות לפני כן? כל זמן שהם היו בניו שלו, של אלימלך, אז מסתבר שזה לא אופציה. כאילו, אלימלך חי. להתחתן עם נשים נוחיות, יש פה... מה?
זה שכתוב להם.
נכון, הביטוי להם, הערה יפה. נכון, יפה מאוד. אז קודם כל, ותישאר היא ושני בניה, ויסעו בניה בעצם. הם עדיין מיוחסים אליה, אבל רואים שהיא לא מחזיקה אותם. היא לא, ככה, הנוכחות שלה היא נעימה כזאת. היא מאפשרת כזאת. ויסעו להם. להם זה באמת פעולה שלהם, על אחריות שלהם, נכון? זה לא דבר שמיוחס אליה. ויסעו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. שימו לב, היא באמת פסיבית בכל החלק הזה, גם בהמשך היא פסיבית, היא לא עושה מעשה והיא מאפשרת, אפשר לומר ככה. מה אתם אומרים על הביטוי, וישבו שם כעשר שנים? אני משווה אותו ל, ויבואו שדה מואב ויהיו שם, ופה וישבו שם כעשר שנים.
אז על פניו, יש פה איזשהו תיאור של נשיאת נשים מואביות. אגב, האם הם התגיירו הנשים האלה?
לא,
אין סיבה לומר. נכון. גם מי גייר אותם?
כתוב
שהם
עשו נשים מואביות.
נכון, נכון. מה? אין סיבה לומר. אין שום סיבה לומר שהם התגיירו, וגם זה לא מעשי ולא מתבקש. יש פה משפחה שעם כל המשמעות, הם הלכו לשם והיו שם, בלי להתבלבל. זה בחלק הראשון. וזה בתקופתו של אלימלך. ועכשיו, אחרי שאלימלך הסתלק, אז הותרה רצועה קצת ונושאים נשים מואביות, וישבו שם כעשר שנים. אני מבין שיש פה, בניגוד לוויו שם, שזה משהו במנטליות, להיות שם. כאילו, אנחנו חלק מהסיפור, זה בחלק הראשון, ומיד שאנחנו חלק מהסיפור, אז אלימלך מת. כאילו, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא נוגף אותו, אפשר להגיד שהוא מת, כי כל כך לא מתאים לו לאלימלך הזה, שקוראים לו אלי מלך, הקדוש ברוך הוא מלך שנמצא עכשיו יחד עם אומה שעליה נאמר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. הפער הזה הוא בלתי נסבל. זה מצד אחד. ואני חושב שהוישבו שם, הישבו שם זה משהו יותר מעשי, לא ויהיו הישיבה. הישיבה היא גם איזה קיבעון, איזה מין להיות במקום. ואולי הם נקבעו שם, וגם לתאר עשר שנים, זה כמו לומר עוד ועוד ועוד, ובאותו רגע שהם נקבעו שם, אז מיד אחרי זה, וימותו גם שניהם. מה זה גם? בנוסף למי? בנוסף לאלימלך. ובנוסף הזה, על פניו, הוא כמו לומר, זה אותו דבר. מאותה סיבה שמת אלימלך, מתו גם הם, ובעצם יש פה איזה סוג של הכחדה פה כתוצאה מהשקיעה במקום הזה. וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון, מה? לא, ויהיו זה הוויה. פה הקיבעון זה במובן של ישיבה, ובמובן של כעשר שנים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. ויהיו זה משהו באיכות. זה הוויה להיות שם. זה התמזגנו. אנחנו באנו לפה ברצינות. זה החלק הראשון. פה אנחנו כבר נמצאים עוד ועוד 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 ועוד, ועל זה הם נידונים על פניו. זאת אומרת, כמו אומר, הם הרי לא החליטו לרדת לשם. ויש איזו התנהלות שאם נדון אותם לשיטתם, אז בסדר, אבא שלהם הביא אותם לפה. והם עכשיו חיים פה ועושים את מה שמתבקש. אז מה אתה רוצה מהם? אבל ברגע שהם יושבים שם עשר שנים, אגב, מי יושב שם עשר שנים? תראו דבר יפה. כתוב, וישבו שם כעשר שנים. על מי זה נאמר? מה? ומה אם אתם שומעים? על מי נאמר וישבו שם כעשר שנים? מי שנשא נשים. מה? מי שנשא נשים, ולא מי? לא שומע. נעמי. נעמי לא ישבה שם עשר שנים. היא הייתה שם, אבל המילים, וישבו שם עשר שנים, כעשר שנים, נאמרו עליהם ולא עליה. זה מעניין. זה בעצם לשחרר אותה מהמקום הזה. אז בפועל היא הייתה שם, אבל היא לא... לא באותה מידה.
מה לצדי מואב? מה
לבית?
למה לא ארץ
מואב?
כן, אני לא בדקתי באופן מלומד. ליבי אומר לי, שדה זה מקום שמצמיח. יש רעב ויש חוסר ברכה כזאת, והם באים למקום שיש בו צמיחה, שמניב. יש גם עוד דבר, אני חושב שהוא יעמוד בתשתית של הספר. מואב זה מקום הפוך לתקופת השופטים. למה? תקופת השופטים, לא משנה מה יקרה, אין אחריות לאף אחד. הדברים מתנהלים מעצמם, וכן, זה בתקופת השופטים. וזה המקום הקשה לשבט יהודה, שרגיל לקחת אחריות, מה עושים פה בחידלון הזה מבחינתו? וממילא הרעב ש... מואב מסמל בעמים את לקיחת האחריות למקום מאוד קיצון. זאת אומרת, אבינו, אין איש בארץ לבוא עלינו, ועוד מעט, מה יהיה? צריך לדאוג לעולם. אז מה? גילוי עריות עם אבא, אבל מה? לקחת אחריות. וזה מקום של אנשים שלוקחים אחריות נגד הטבע, נגד הבריאה, נגד ה... ועושים משהו בניגוד גמור לתשתיות שהעולם עומד עליהם, שגילוי עריות זה רע. אבל יש פה גם משהו שקשור באופן עמוק למושג מלכות. ויש משהו במלכות שמסוגל להתחכך גם, ואנחנו לימים נראה עם דוד, בכל מיני פרשיות, מתחכך, הולך למקומות לא פשוטים, בהיבט הזה של צורך לקחת אחריות, אז עושים גם דברים שהם לא פשוטים. משל האישה התקועית, לדוגמה, זה משל קלאסי, שבעצם יש דין של גואל אדם, אבל צריך להעמיד מלכות. אז באה אישה התקועית, פעם ראשונה, אין, מה אפשר לעשות? פעם שנייה, פעם שלישית, נשבע שלא ייפול מסערת ראשו ארצה. אני שואל לדוד, מה זה? ושם הדינים הם ירושה של המלך. גם הסיפורים בת שבע הוא נמצא שם, ולא רק. מלכות לוקחת אחריות, וחלק מלקיחת אחריות לפעמים זה להתחכך עם כל מיני דברים, כי צריך להתמודד, ויש משהו שאסור שיקרה, או משהו שצריך לקרות. ואני מבין שבאמת כל הפתיחה הזאת לוקחת לשם, ויותר מכך. אנחנו דיברנו כל הזמן על איש, אישה. איש, אישה, אלימלך נעמי. בואו נלך רגע למקום הזה, איש, אישה. אז יש איש, והוא מתואר כאיש, עד עכשיו הסברנו, איש פירושו בעצם כמו אנונימי, כמו אדם. אבל בואו נלך רגע לאיש, מהעבר האחד. ולאחר מכן אנחנו רואים אישה, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. או יש פה איש שיורד ואשתו תפלה אליו, ולאחר מכן, כן, ויסו להם נשים וכו', וימותו גם שניהם, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. למה ותישאר האישה? למה לא ותישאר נעמי? מה יש? אנחנו יודעים שהיא נעמי, למה ותישאר האישה? אז אפשר לקחת את זה כמודל, אבל יחד עם הלקיחת מודל, כאילו לקחת איזה סיפור אנונימי שמתאר משהו שזה לא משנה אנשים כל כך, אז אני אומר, אבל לא משנה אנשים, אבל כן משנה איש אישה. ובמקום הזה, יש פה תיאור מעניין, של איש שמוביל את המשפחה, כי לא מתאים מה שקורה פה בארץ, לא מתאים לנו הסיפור הזה, והוא מתרסק. ולאחר מכן בניו מתרסקים, ומי שנשאר זה אישה, עם איזשהו כוח, עם איזושהי יכולת הישרדות. אפשר לראות שלה יש יכולת הישרדות גדולה, לשני בניה יש קצת פחות ממנה, והכי פחות יש לה איש. והמגילה הזאת היא מגילה שבסופו של דבר, משפחת המלכות, אפשר לומר, מגיעה עד לתהום ומתרסקת, אבל נעמי לא מתרסקת. ונעמי היא זו שמצמיחה, ויחד עם רות המואביה, גם נעמי אשת אלימלך, וגם דור הבא רות אשת מחלון, שתיהן בסופו של דבר מניעות את הסיפור קדימה. ומה שאני רוצה לומר, זה לא רק בציר של... יש פה ציר של איש ואישה. והציר של איש אישה זה האיש שלא מסוגל לעמוד במקום הזה ומתפרק, והאישה, ובתיאור הזה ותישאר האישה משני ילדיה שהם במעגל האחד, ומאישה מתוך שני ילדיה ומתוך אישה, מתוך האירועים האלה שני ילדיה לא שרדו, אבל עוד יותר לא שרד, והיא מצליחה בסופו של דבר לשרוד ואז לומר, ולמיטב הבנתי, הציר הזה הוא ציר בלב, בליבו של הספר. העובדה שמדובר פה אישה ותכונות של אישה שמצליחות לשרוד. טוב. מה?
דוד לא צאצא של אלימלך.
של האיבום. אבל מקימים את אלימלך, אתה צודק, אבל מקימים את שם אלימלך ואת מחלון, זאת אומרת את המשפחה, ומי שמקים זה בועז, יחד איתה, שהיא ממשיכה את המשפחה. אז היא ממשיכה את המשפחה, ובועז בסופו של דבר יולדת עובד, הוליד את ישי והוליד את דוד. אז נכון, אבל זה בכל אופן, זה המשפחה הזאת שממנה יוצאת מלכות.
המילה גם
מסתיימת, הוליד את דוד.
לא,
בסוג
האחרון,
שיולד
אלה
נעמי, שמכן מתקיעו
מהמשפחה הזאת.
נכון. לא, להקים את שבע מת כל הזמן, זה נעמי. זה נעמי. זה כאילו ללדת לאלימלך עוד פעם, או ללדת את מחלון עוד פעם. יפה. טוב, אז אנחנו... מה?
איך יודעים מי התפתנה עם מי?
איך יודעים? כתוב.
כתוב בהמשך.
בהמשך, בסיפור שם עם פלוני אלמוני, אז כתוב סליחה, אשת מחלון. טוב, בואו נמשיך פסוק ו'.
הרב, רעב של 10 שנים, אנחנו מוצאים עוד דבר כזה?
זה יותר, זה יותר אפילו. 10 שנים, השאלה אם זה מניין כולל או 10 שנים אחרי הנישואים. מה?
היה זמן שכל האדם לא יכול, ורק אז הם
יצאו. היה רע, בסוף הם ירדו, עוד 10 שנים.
וישבו שם.
אצל אישה יש רעב של 7 שנים.
נכון. אצל 7 שנים וזה רעב, שם מתים רבים מאוד. נכון, והיא רעב 3 שנים בסוף ימי דוד. שאלה גם, איזה רעב? נכון, שאלה. מה?
זה רעב באמת פחות חמור.
נכון. טוב. סליחה, פסוק ו'. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. תראו פסוק מעניין. ותקום היא וחלותיה. שימו לב, מי קם? הקלות קמות? אבל כתוב היא וחלותיה.
היא קמה.
אבל כתוב היא קמה. אז מה איתם? נספחות. היא קמה וחלותיה בעקבותיה על פנה. מה הכוונה קמה? מה היא ישבה ועכשיו היא קמה? לא. לא. אז כמו שאנחנו אומרים...
כמו שהם ישבו שם.
מה? כמו בישבו שם. כן, כמו בישבו ככה קמים. יפה מאוד. הערה יפה. זאת אומרת, זה ישיבה במובן הרחב, וקימה פירושו לאזור כוחות. מתו לה. שני בניה, מת בעלה, ובכל אופן היא קמה. זה קודם כל. בקימה הזאת הן מצטרפות אליה. ותשוב משדה מואב, מצטרפות אליה? פה לא כתוב, נכון? ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. עכשיו אני רוצה להעיר כמה הערות פה. שאלה ראשונה, האם בשדה מואב הייתה שמורה? בעיתוני מואב כותבים, פקד השם את עמו לתת להם לחם. זה מה שאומרים שם? ברור שלא, נכון? מה?
האמונה בילדים רבים. אז כשאתה מתייחס לעם ישראל, אתה מתייחס לאלוהי ישראל.
אז עוד מעט נבחן את זה, עוד מעט נבחן את הדבר הזה, אבל אתה שומע, לפחות זו שאלה, אתה אומר, אולי כן, אולי, זה מה שהיה כתוב, האלוהים שלהם פקד אותם. אגב, פה זה פקד השם, זה לא אלוהים. השם זה שם שלנו. הוויה, זה שם שהם לא משתמשים בו. הם משתמשים, קום קרא לאלוהיך, אומרים שם, כן? וכשהוא אומר, הוויה, וואו, הבינו כי מהשם הוא בורח, הוא נבלי מאוד מהדבר הזה. זה לא מובן מאליו ש... כי כשאומרים פה שם, זה אומר את תפיסת העולם שמשוקעת בשם הזה. אבל תכף תראה, זה טיפה אחרת. אז אני אומר, או שהייתה להם שמועה כזאת, ככה דיברו בשפה דתית כזאת, או לא, היא שומעת שיש גשם, והיא מבינה שיש לחם, או יודעת שיש לחם, ומבחינתה היא מתרגמת את זה לפקידה אלוהית, קדוש ברוך הוא פקד. טוב, בסדר. עכשיו אני שואל על המילים, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו. תורידו את המילים בשדה מואב, ותקו מי וחלותיה ותשוב משדה מואב, כי שמעה, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. חסר משהו? מה זה כי שמעה בשדה מואב היא שמעה? יפה מאוד. יש פה מופע אחר מהפעמים האחרות, תמיד כתוב שדה מואב בלשון רבים, שדות כאילו, סמיכות אבל של רבים, ופה פתאום בלשון יחיד. אז מה זה הדבר הזה? חברים, אני חושב שיש פה דבר שהוא פלא. מה? אולי היה שם רעב. זה כן, אבל פה כאילו כתוב, כשהיא שמעה בשדה מואב, זאת אומרת, ההדגשה בשדה מואב, כמו אומרת, אם היא לא הייתה בשדה מואב, היא לא הייתה מבינה את מה שהיא מבינה. שמעה בשדה מואב. היא לא, זה לא שמעה, זה השמיעה כפופה לעובדה שהיא בשדה מואב. ואני שואל, אז מה אם היא בשדה מואב? ואני אגיד לכם מה אני מבין פה. אני מבין שהיא בשדה מואב, שדה מואב שדה אחד. והמעבר מלשון רבים שדות ללשון יחיד, הוא מעבר מאוסף של דברים למשהו כאמירה מושגית, מהותית יותר. כמו אני אומר, מה ההבדל בין ציציות לבין ציצית. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. מלא מלא בגדים, עושים ציצית אחת על, מאה, על הרבה בגדים, מה זה? דבר בני ישראל ומרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. זה לשון רבים, בני ישראל, יש להם בגדים. איך עושים ציצית אחת על הרבה בגדים? אז מה התשובה? עשו להם ציצית. ציצית זה מושג, זה לא ציצית קונקרטית, נכון? זה הרבה פעמים במקרא. כשאומרים לשון יחיד, זה המשגה. זה לקחת את זה למקום מהותי יותר. פחות רשימת מקולת עם הרבה כאלה. לא, לא, זה משהו. אז אם כן, היא בשדה מואב, בשדה של מואב, שדה מואב מסמלת את המקום שהם הלכו אליו ואת השבר הגדול. היא מסמלת את המקום שהיו שם, המקום שמת בעלה, המקום שמתו שני בניה, והמקום שהיא נשארה בו. ובמקום הזה היא מגיעה להכרה חדשה. היא שומעת, ופה אני רוצה לומר בתיאור הזה, שזה לא שמיעה טכנית. השיוך שלה אל המקום שמאפשר לה לשמוע, כמו אומר, המצב הרוחני, המנטלי, הנפשי שבו היא שרויה, בשדה מואב, הוא בעצם אפשר לה להבין, השם פוקד את עמו. לתת להם לחם, אבל השם פוקד את עמו. לא, יש לחם, והנושא הוא לא הלחם. הנושא הוא קליטה, הקדוש ברוך הוא פוקד את עמו. איך את יודעת? הייתי בשדה מואב. אז מה? הגעתי לנקודת האפס. אף אחד לא שרד שם. אני שרדתי, ובנקודת האפס פגשתי חיים, ומהמקום הזה, איזו תנועת חיים כזאת, שלא מקבלת את נקודת האפס, ולא מתייאשת, ולא נופלת, גם כשהעולם סביבך, איזה משהו קיומי כזה ש, שבוקע ו, ו, ואומר, אני קיים, המקום הזה, הוא תנועת נפש שבעצם אומרת, יש פקידה, שהיא מרגישה אותה קודם כל אצל עצמה. ואם למישהו יש ספק, בואו תראו איך הפסוק הזה בעצם מתואר. אני אשאל אתכם שאלה, מה היה קודם? האם קודם השמועה או קודם הקימה? האם קודם מקמה או קודם משמע שפקד השם את עמו? קודם ה... היא קמה כי היא שמע. אז זאת אומרת שהשמיעה היא קודמת. אז אני שואל, אם השמיעה היא קודמת, אז למה לא כותבים ותשמע ותקום? מה? חיכתה לזה. זאת אומרת, יש משהו שהוא צומח לפני כן, נכון? היא נמצאת באיזשהו מקום, ובעצם היא קמה, והייתי אומר, השמועה הזאת היא כמו שיתוף פעולה עם תנועה שחלה אצלה בנפש עוד לפני כן. ומה הביא לתנועה הזאת? הפסוק הקודם, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. מפה יש דרך אחת. קדימה, ותקום. זה להגיע לנקודת אפס, ולהגיד, אני קיימת, וזה מין התחלה ממקום קיומי, ממקום של, של עצם הקיום, ותקום. ואז, אני מבין איזה פרשנות, שמעה בשדה מואב, והשמיעה, רגע אחד, כן, זאת אומרת, היא שמעה איזה משהו, והיא נותנת לו פרשנות ורואה את הפקידה, ובעצם יש פה משתי נקודות, מצביעים על אותו דבר. על, על מה? על משהו ש, שמתחיל לנו הקדימה מנקודת האפס הזאת.
למה שזה צריך שזה יפחות שדה ולא שדה?
מה?
למה בשביל זה השדה צריך
להפוך לשדה אחד? אני מבין ששדה מואב זה שיוך למקום שהיו בו. שדה ועוד שדה, שדות כמו שדות, שדה בסמיכות. ושדה מואב זה לדבר על המקום במהותו יותר, במקום, בעצם הקיום בו. לא כל כך במובן הקונקרטי, המעשי, אלא במובן המושגי, המהותי יותר. כמו ההבדל בין ציציות לבין ציצית.
בהקשר כאן, מה זה משנה? כלומר, לא משנה בדיוק איפה נמצאת הרעיון שהייתה במואב?
שהיא הייתה במואב, ושהיא הייתה במקום שהוא מגלם את ה... את, כמעט הייתי אומר, את המקום של המוות מבחינת המשפחה הזאת. זה מקום של הכחדה, זה מקום שהמשפחה הזאת... היא כמעט הוכחדה, נשארה עם הזקנה והילדים שלה וההמשכיות שלה, הכל נגמר בעצם. אז בעלה וההמשכיות שלה, הדור שלה והדור הבא בעצם עלה. זה לא הולך, איך היא אומרת בהמשך, עוד, עוד לילדים במאי, אין לי ילדים במאי. אז לאן זה הולך? זה לא הולך לכלום. ומה שמגלם את הלא הולך לכלום, ופה לא הולך לכלום, אפילו בשדה, זאת אומרת, לא יודע אם אפילו, אבל... שדה מואב מגלם את המקום שהם הלכו אליו במושגיותו. ובעצם מה אנחנו אומרים? כשהיא בשדה מואב, כשהיא נמצאת במקום הזה, קולטת, וואו, איפה אני נמצאת? אני בשדה מואב? שדה מואב הזה, לאן הוא לקח אותנו? זה שדה אולי שאמור להצמיח משהו אחר. אותנו זה לא יצמיח בשום דבר. אותנו זה יכחיד. ובא הכתוב אומר, כן, כי שמעה בשדה מואב, ולפי דברנו, שמעה בשדה מואב, כשהיא הייתה בשדה מואב, היא שמעה, יש גשם, אבל היא שמעה, כתוצאה מהעובדה שהיא נמצאת בשדה מואב, אז היא שומעת פה פקידה. אפשר עוד לנסות להבין עוד יותר לעומק. לפי הדיבור הזה, מה שבעצם אפשר לה לשמוע את זה, זה דווקא החושך הגדול שהיא הייתה בו. בואו אתם תגידו, איך אתם מבינים את העובדה הזאת, שבעצם מה שמאפשר לאדם לקלוט את הפקידה האלוהית, זה דווקא כשהוא נמצא בחושך גדול. מה אתם אומרים?
אפשר להבין את זה גם באופן אחר. כמו שאמר קודם שסדי מואב זה מואב זה המקום של לקיחת אחריות. אז כיוון שהיא הייתה בסדי מואב, אז היא לקחה את זה לפנות וכמה בעלתה בעצם.
אתה אומר, לא שדה מואב. כן, אם כי פה היא קוראת פקידה. אתה אומר, שדה מואב אחר, אני שומע, אתה רוצה להגיד, שדה מואב, זו הסיבה שמביאה אותה לפרשנות הזאת ולראות את הפקידה. זה מה שאנחנו אומרים. המקום מאפשר לה לראות משהו שלא הייתה רואה אותו ממקום אחר. אז אני לקחתי את המקום בהיבט של הטרגדיה שהראה למשפחה בו, ואתה אומר, לא, שדה מואב. אבל למה פקידה אלוהית?
מואב יודעים לנתח את המציאות ולפעול בדרכים קונבנציונליים או לא, כמו בלק, כמו אמא של מואב, אבל הם לא יודעים להסתכל מעבר למציאות.
כן, לראות, דווקא פה זה לראות את יד השם, זה לראות את הקדוש ברוך הוא בעצם.
זה כל כך מה שקדוש ברוך הוא עושה משהו ומואב מפרשים אותו בצורה אחרת לחלוטין, כאילו עם בלק שאומרים, טוב, יש פה עם שאתה נשאר את העם.
טוב, אפשר עוד לחשוב על זה קצת. אני מזמין אתכם לחשוב על הפסוק הזה. הוא פסוק מרתק, אני חושב. על נכון, שומעה בשדה מואב. בואו נראה עוד פסוק אחד ו נסיים. אם כן, זה תיאור אחד. פסוק זין, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי קלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. במבט ראשון זה נראה כמו כפילות, נכון? מה זאת אומרת? היא כבר ותשוב משדה מואב, עכשיו פתאום עוד פעם, ותצא מן המקום אשר הייתה שם? מה? במילים אחרות אתה אומר, התיאור הראשון הוא מנטלי, הוא פנימי, הוא רוחני, של קימה לאזור חיל, ולצאת משדה מואב, כי אני לא שייכת לכאן. ותשוב משדה מואב, לשוב משם. ולשוב משם, אפשר לומר, זה להתנתק משם. או תוכנית, מה? נכון. הקלות שלה קמות איתה, והצעד השני לפי זה הוא רוחני, והן לא קשורות אליו. השיבה כתוצאה מפקד השם את עמו, זה לא המקום שלהם. פסוק זין הוא יורד לעולם המעשה, והוא מתאר אותה יוצאת מן המקום אשר הייתה שם, שזה שדה מואב, ושתי קלותיה אימא מצטרפות אליה. ותלכנה, שימו לב מעניין, ותלכנה, בתור מה? זה לא ותלך וניתה. עכשיו ותלכנה בדרך נכנסו לתהליך שבו הן כולם הולכות לשוב אל ארץ יהודה. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, פסוק ו' נכון, זו שאלה מעניינת, אבל הן מצטרפות למקום הזה והופכות להיות חלק מהסיפור. זה לא מובן מאליו, אתה צודק, אבל זה כתוב. כתוב ותלכנה בלשון רבים, ובעצם יש פה שני פסוקים. הפסוק הראשון מתאר את העולם הרוחני, ובמובן הזה כולן קמות, היא קמה ואין בעקבותיה, והיא עוברת משהו פנימי שבעצם אומרת פקידה. שמה הן לא נמצאות. ברגע שהיא יוצאת מן המקום, הן מצטרפות אליה. זאת אומרת, הם קמו, היא עוברת, קמו בעקבותיה, כאילו אני אגיד את הכל. היא קמה, הן קמות. היא שווה, לא מתאים להן. היא מתחילה ללכת, הן הולכות. ושתי קלותיה אימה. וכשהן הולכות, אז הן כבר עם מכוונות, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה.
הקימה זה מעשי?
מה?
הקימה זה החלק המעשי?
לא, הקימה, אני מבין שזה מין משהו שעוזרת את כוחותיה, איזה מין תנועה מנטלית. אני מבין שגם הקימה וגם הישיבה בתשוב משדה מואב, שתיהן מנטליות.
כתוב שבקימה הן כן איתה.
מה?
בקימה הן כן איתות איתה.
נכון, הן קמות ולא נופלות. הרי הם עכשיו ישבו שבעה, מתו להם הבעלים. אז מה הם יעשו? קמות, אנחנו קמנו ונתעודת כזה. כמו ותקום חנה, אחרי אוכלה ואחרי שתו, ואז היא הולכת. מה זה ותקום? יוצאת ל... נכון, איך כתוב שם ב... מגילת העצמאות, קם העם היהודי. מה זה קם? זה עוד לפני פעולה כזו או אחרת. זה משהו, נכון? יש לזה הרבה תרגום, אבל זה מתחיל ממקום טוב. טוב, קם העם היהודי, זה אפשר לסיים במילים האלה, מצוינות.